חזרת מהבית, אין לך חוץ ניק לשבת?
טוב,
אמרתי שיש לי עוד דבר אחד להגיד לכם שיכול להתמודד עם הנושא של מה לעשות לבסס את האמונה שלנו על מתן תורה. זה קצת לופ, כי אם אתה מאמין במתן תורה, אז אתה מאמין שיש היסטוריה של מתן תורה, אז אתה מאמין במתן תורה, נכון? אבל אם אתה מתלבט, ושמעתי נוהגים, כן, זאת אומרת, לא מנהג, זה לא מנהג להתלבט, אבל זה, הספק לא יוצא מליבו. אז אני רוצה להגיד שני דברים. אז אמרתי לנו דבר אחד, אני אגיד לכם עוד דבר, בסדר? אני אגיד קודם כל דבר השני. זאת אומרת, יש כאלה שלא התלבטו בעניין הזה כמעט בכלל, והסיבה שהם לא התלבטו בזה זה משום שנקודת המוצא הפילוסופית שלהם, המחשבתית שלהם, ההגיונית שלהם, הייתה נקודת מוצא שבה בעצם ההבנה שלהם את המציאות, את ההוויה, את הקיום, את החיים שלנו כבני אדם, בעצם הייתה ההבנה שציפתה מאוד לאופציה הזאת שקוראים לה התגלות. אני רוצה להסביר טיפה את העמדה הזו, בסדר? זאת אומרת, בעצם מי שבעצם בניתוח שלו של הקיום של האדם באשר הוא אדם מצפה שיהיה התגלות, שלא כמו הפילוסוף, בסדר? שהפילוסוף אומר שהוא לא מצפה שיהיה התגלות, אדרבה, הוא מצפה שלא תהיה התגלות. ההתגלות היא בשבילו מאורה שסותר את התיאוריה שלו, בסדר? אבל אם אני, מסיבות שהן אקסטרה התגלותיות, בסדר? הן לא בגלל שיש לי מסורת של התגלות, אלא בגלל שיש לי איזשהו ניתוח מסוים של ההוויה. אני קמתי בבוקר ושאלתי מה זה, מי נגד מי, כמה כמה, מה הולך פה, מהו העולם שאני חי בתוכו, מה הם החיים שאני חי אותם? שאלות כאלה של בני אדם. ואני שואל את עצמי את השאלה הזאת, ואני מגיע למסקנה, תשמעו, משהו פה לא ברור לי, אין דרך לדעת איזשהו משמעות קצת בצורה יותר חזרה. אדם שבעצם הניתוח שלו הזה מוביל אותו למסקנה שזה מאוד מתקבל על הדעת שהאל לא רק ישאיר את האדם נבוך אלא גם יעזור לו קצת בכיווני פתרון, מי שכך מנתח את המציאות, אז בעצם הוא פתוח שיספרו לו סיפורים של מה? של התגלות. ואז הדבר הראשון שהוא יעשה, שאם הוא חי במשפחה שיש לה מסורת של התגלות, מה הוא יעשה? הוא לא יקשה על זה קושיות, אלא דבר ראשון מה הוא יעשה? יעשה וולקאם. זה ברור מה שאני אומר. זאת אומרת, אם אתה נמצא בעמדה פילוסופית שמצפה לכך ששמיים וארץ ייפגשו, מצפה לכך שמיים וארץ ייפגשו משום שהיא מצפה לכך שהארץ לא תהיה מנותקת לחלוטין מהשמיים, שהמציאות הגשמית לא תהיה מנותקת לחלוטין מאיזשהו מציאות שתיתן לה תוקף ואחיזה ומשמעות וכיוון והתייחסות. אם זה נקודת המוצא שלך של הקיום האנושי, אז האדם בעצם מצפה בכל רגע ורגע למה? שתופיע התגלות לתוך חייו, תחדור, שהשמיים יחדרו לתוך חייו. אני הולך לתת לכם פה צ'ק על חשבון, בסדר? שהשאלה המעניינת ביותר באמת מה זה השמיים. אני תמיד אומר שכשמדברים על עירת שמיים, חשוב קודם כל להסגיר מה זה שמיים. עירה כולם יודעים מה זה. הוויכוח הגדול זה על השמיים. מה זה השמיים? או כשאומרים למשל תורה מן השמיים, השאלה המעניינת, תורה כולנו יודעים מה זה. אבל מה זה מן השמיים? מה זה השמיים? תמיד אומר, אמור לי מה הם השמיים שלך ואומר לך מה היראה שלך. משום שהשאלה הזאת, מה זה שמיים, היא שאלה מאוד מאוד רצינית. מה הם השמיים שיורדים אל הארץ? בדרך כלל אנשים לא שואלים את השאלה מה הם השמיים, ודאי שהם לא מסבירים לעצמם, אבל זו שאלה מאוד עקרונית. מה אני מתכוון? או מה אתם חושבים שאני מתכוון? או מה הדבר הראשון שעולה בגוגל הפנימי שלכם כשאתם כותבים את המילה שמיים? יש לכם גוגל פנימי? אתם משתמשים במנוע חיפוש אחר, לא אכפת לי. אבל אתם מבינים מה שאני מתכוון, כי המייה שמיים יוצרת איזשהו הידודים בנפש, ועולים כל מיני קבצים אינטלקטואליים, רגשיים וכולי. אוקיי? אז זו שאלה חשובה, אמרתי שאני זה על חשבון, אני עכשיו לא אתייחס לשאלה הזאת, בסדר? אני רק אומר שוב, שמי שמנתח את הקיום האנושי ואת ההוויה האנושית כפתוחה לאופציה של התגלות, אז ברור שכשהוא שומע במשפחה שלו שיש דברים כאלה, אז הוא לא, זה תופס אותו במקום טוב, הוא לא מתחיל לעשות ברורים ובודק את הדברים. למה אני אומר את זה? משום שאני חושב שהרבה מאוד יהודים גדולים זה היה איפה שהם עמדו. זאת אומרת, מבחינה פילוסופית, אנחנו לא חיים באווירה הזאת. החילוניות הצליחה, אנחנו הצלחנו לסדר את זה, כן? אתן לכם דוגמה, יש יהודי שנחשב כחילוני. קראו לו מורדכי מרטין בובר. שמעתם על האיש? עכשיו, בובר למשל, לא האמין בהתגלות כמו שאנחנו מאמינים, כי הוא לא האמין שההתגלות, התוצר שלה הסופי, הוא ספר חוקים. לכן גם הוא חשב שהוא פטור מהמצוות, אבל הוא בכל מאודו האמין בהתגלות. הוא היה תנכיסט, אבל תנכיסט לא ימי עיון לתנך, כן? אלא הוא היה, הוא רצה לדבר על נבואה, שהנביא באיזשהו מקום הוא נושא דברו של מי? של האל. והוא חשב שהנבואה, תופעת הנבואה, תופעה שיש, כן, מפגש בין השמיים לבין הארץ, האל חודר לתוך החיים שלנו. שאלה עכשיו, מה קורה? מה התוצאה של החדירה הזו? כן, האם היא מנוסחת בשולחן אורוך, או היא מנוסחת רק בכיוונים ערכיים? זה כבר שאלה נוספת. אבל ברמה העקרונית, כשהוא כותב ספר, מאמר חשוב מאוד, שנקרא בין דורנו והמקרא, על זה הוא מדבר. שבין דורנו לא מבין את הקריאה הכי בסיסית של מה? של המקרא. אם אתה קורא תנך כתוצר ספרותי ואתה לא, אתה מתעלם מזה שהתנך כל כולו, כל על כל אומר, כה אמר השם. עכשיו, מי שרוצה להגיד את הפסוק הזה ולשים אותו, מה לעשות אותו, בסוגריים, בהקפאה, לחתוך אותו מהספר או להתעלם ממנו ולהגיד, טוב, כה אמר השם, אבל זה לא ממש ככה, כי האופציה של השם לומר היא מוגבלת לפי איזשהו תיאוריות פילוסופיות כאלה אחרות, אז הוא שייך למחנה אחר. עכשיו תראו לכם שאדם גדל עם התודעה הפילוסופית. עכשיו בובר לא אמר את זה כי הוא היה מחויב לאיזשהו סעיף בשולחן ארוך, הוא רוצה לומר את זה. בובר האמין ככה. האמין, כלומר, מתוך תחושה אישית שלו שהוא מאמין בדבר הזה, שהאל מנבא את בני האדם. זה ברור מה שאני אומר, זה לא איזה עמדה שהוא היה מחויב לה, כי הוא לא היה מחויב לשום דבר, גם זה יכול להיות לא מחויב. אז כשיש אמונה כזו ויש אופציה כזו, היא בהחלט ניתן להעמיד קייס כזה, כן? שאתה מדבר על 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 זה ש אני תכף אעמיד עוד יותר אפילו מאשר קייס לעניין הזה, אני אגיד אפילו יותר מזה, אבל ברמה העקרונית, אם אתה מעמיד קייס לזה ואתה חי בעם, בתרבות שמוסרת לך מסורה מהסוג הזה, שזה הסיפור שלה על עצמה, אז אתה משתלב בסיפור הזה בקלי קלות. עכשיו תשאל.
נראה שרה מדבר על אנשים ששבועים בקונספציה.
לא, הם משוחררים בקונספציה. עבד השם הוא לבדו חופשי. אבל תגיד, שבועים מצידי זה גם בסדר. זה לא שבועים בקונספציה. הקונספציה הזאת היא נבנתה משוך שזה מה שהפרספציה שלהם. זאת אומרת, זה התפיסת עולם שלהם. הם... אני עכשיו, אתה יודע, אני עכשיו אני אמיד קייס מהסוג הזה, בסדר? אתם יודעים שיש יהודים שנותנים את הכסף שלהם לאנשים חשובים כדי שהם ייתנו אותם לצדקה, כי יש אומר, אני מה אני מבין, אבל הוא איש רציני, אני רוצה לחפש מישהו שהוא ידע למטרה טובה לתת את זה. אז יש רבנים שמקבלים כסף לחלוקת צדקה, כן? האמת היא, זה סברה נורא ישרה, מה אני מבין, מה כדאי לתת, ואני אלך לאדם שהוא אדם גדול שיש לו שיקול דעת, והוא ייתן את זה בצורה הכי טובה. זה מקובל, אפשרות כזאת, אתם יכולים לעלות על הדעת דבר כזה? עכשיו, יש אנשים שאומרים ככה, לא רק לגבי הכסף שלהם. יש אנשים שאומרים ככה, עכשיו, מה זה הכסף שלי? הכסף שלי זה בעצם, עם כל המאמץ, שלי בעבודה מתורגם בסופו של דבר למה? לכסף, נכון? זאת אומרת, בעצם את החיים שלי אני טוען, והם נמצאים איפה? בכסף שלי. עכשיו, תארו לכם שהיה מישהו שהייתם אומרים, הוא יודע בדיוק לא רק להשקיע את הכסף במקומות הנכונים. זה הרי כל אחד מבין שכדאי לקחת את הכסף, ללכת למומחה למה? להשקעות. זה כל אחד מבין. שמי שלא הולך למומחה להשקעות הוא אידיוט. נניח שהוא מומחה להשקעות. הוא מומחה מן המומחה. לא אחד שהוא... בסדר? אז ודאי שזה מה שכדאי לעשות. עכשיו, אני רוצה מומחה להוצאות. זאת אומרת, לא רק להשקעות. איך להוציא את הכסף שלי? יש לי כסף, השקעתי את הזה. איך מתרגמים את המעמד שלי לדברים שהם פועלים לתיקונו של עולם? תראו לכם שהיה מומחה לתיקון העולם. לא שהעולם צריך להיות מקולקל בשביל זה, אבל הבנתם. אז יש, אם יש מישהו כזה, כדאי ללכת אליו שהוא ינחה אותנו בהשקעת הכסף שלנו. כלומר, בהשקעת המשאבים שלנו. כלומר, בהשקעת החיים שלנו. בסדר? עד כאן התרגום. עכשיו, תארו לכם, איך אני יודע? שלום. תחזיר.
כלים שבורים.
ברוך אתה, אדוני, אלוהים מחלם שהכל נהיה ברוך. עכשיו תראו לכם שבין כל המומחים יש אחד שהוא סופר מומחה, מומחה על, אז עוד יותר כדאי ללכת אליו, כי הוא ידע להשקיע. עכשיו באותה מידה, אם אני רוצה לעשות מעשה חשוב, עכשיו אני רוצה לטעון את הטיעון הבא, תגידו מה אתם חושבים על זה, בסדר? המעשה החשוב, המעשה ככל, איך נגיד את זה ככה, החשיבות של המעשה היא פונקציה של חשיבות הרצון שרוצה את המעשה. אני הכנסתי גול, אבל אינו דומה גול שהכנסתי בליגה ד' לבין גול שהכנסתי בגביע העולמי במשחק הגמר בשנייה האחרונה שהכריע את ה... נכון? אתם מסכימים? ככל שהעסק הזה, מה הפשט? למה זה יותר חשוב? כי הרצונות של כל האוהדים, של כל הקהל שמושקעים בגול הזה, הם עולים מעין ארוך מאשר הרצונות שהיה כבר 10-0 והכנסתי עוד גול ו-11-0 נגד הפועל זנגריה, אני יודע מה, בליגה ד'. אין מה בכלל להשוות בין הדברים האלה. כי הרצון שמושקע שם בגול ההוא, מילא אולי זה היה איזה פנטזיה שלי שאני צריך עוד גול, בסדר. דווקא היו כאלה שחושבים שזה לגריאותה, כי זה ממש זלזול ותללות בוידוע הריגה. בסדר. אבל אתם מבינים שככל שהרצון יותר גדול מאחורי המעשה, המעשה כך הוא בא גדל. מוסכם למוסכם? האדם הכי גדול, הרצון שלו עדיין רצון מה? אנושי. עדיין כדאי, מאוד מומלץ ללכת אליו, כי הוא אחי. עכשיו, לו יצויר, עכשיו אני אומר, לו יצויר שהיינו יכולים לדעת מהו הרצון האלוקי, היינו מקבלים מיני הווי את הרצון, את המעשה שיש לו את הרצון הכי גדול, ומילא היינו הופכים את המעשה למעשה הכי גדול. אתם איתי? כי הערך של המעשה הוא פונקציה של הרצון שמושקע בו, הגודל של הרצון הוא פונקציה של הרוצה, ואם הרוצה הוא האל, אז המעשה הזה הופך להיות ענק. הופך להיות מצווה, קוראים לזה בעברית. עכשיו, אדם שרוצה להגיד, אדם שהוא נטול אגו, הוא נטול... כי זה אני. אלא הוא באמת רוצה לעשות דברים חשובים, כמו שאדם אומר, תשמע, אני לא מבין, קח את הכסף, תשקיע אותו, תעשה איתו דברים טובים. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, קח את הכסף, תעשה איתו דברים טובים. הוא לא עונה לי. אבל בוקר אחד הוא יענה לי, מה אני אגיד? וואו, שכוח, גאלת אותי. גאלת חיי. למה? כי אפשרת לי לעשות את הדבר מה? הכי גדול שיכול להיות. כי בעצם מה עשיתי? אני הרי פתוח לאופציה שמה? שיתברר לי מה כדאי לעשות פה. מה המעשה שיש לו ערך וחשיבות ושהוא בעל שהרצון שהוא משקף הוא הרצון הכי גדול שיכול להיות. אני רוצה לטעון טענה אפריורית, בסדר? שאדם צריך לחכות להופעתו של האל. כי הופעה הזו, מה תעשה? תגאל אותו. תיתן לו את היכולת להשקיע את חייו באופן הכי מעולה שיכול להיות. עכשיו, אם אדם, זה העמדה שלו, והעמדה הזאת היא עמדה שזה אופציה במציאות, הוא לא אדם ששבוי בקונספציה שאומרת שזה לא יכול לקרות, זה לא אומר שעדיין שזה קרה. אבל אני אומר, אני פתוח לאופציה שזה יכול לקרות. אחרי שאני אומר, לא רק שאני פתוח לאופציה שזה יכול לקרות, אני אפילו בייס קצת לזה שזה כן יקרה, כדי שהחיים שלי יקבלו משמעות. אז אני קצת מוטה לזה, אני חייב לומר שאני קצת מוטה לזה, כן? אני בעד העסק. אז עכשיו גם מספרים לי שזה קרה? וואו, שכוח. כשבוך הוא שכוח שנתת התורה. אני כל בוקר אומר את זה. מחרבנו מכל העמים, נתנו את תורתו. כן. אני אומר שכשיש עמדה שבה האופציה הזו קיים, עכשיו זה לא הופך את התורה להיות יותר. אני חושב שהבעיה באמת עם התורה היא שהיא מעצבנת. הבעיה היא, לא שמעתם על זה? היא מצד אחד אומרים שהיא תורת חיים, מצד שני, בקטע הזה זה נראה שיש מקום לשיפורים. זאת אומרת שהחוויה הזאת, איך היא באמת חיים, לא כל כך פשוט הסיפור. אבל אני אומר, ברמה העקרונית, הבעיה היא לא בקונספציות הפילוסופיות. הבעיה היא באמת למעשה שהתורה דורשת הרבה מאוד, והיא לא פשוטה. אבל זה נושא שצריך להתמודד איתו. אני רק אומר, ברמה העקרונית, ברגע שיש עמדה פילוסופית ולא מסובך כל כך לקיים עמדה פילוסופית כזאת, שוב, משיקולים פילוסופיים, לא משיקולים דווקא תורניים. ופה זה מאוד קשור לזה שבניגוד לתפיסות כאלה שחושבות שאם לא היינו דתיים אז היינו מופקרים, אני רוצה לטעון שאם לא היינו דתיים אז לא היינו בכך מופקרים, היינו מחפשים ערכים בכל זאת. הערכים שלנו לא תלויים רק בזה שניתנה תורה. התפיסה שלנו שיש רוחניות באדם היא לא תפיסה שרק יונקת מתורה. היכולת של להבין שיש צורך באידיאלים, שאנשים רוצים אידיאלים, שאנשים הם טובים, אנשים הם שואפים לדברים רוחניים, זה משהו שאנחנו מרגישים מתוכנו באיזשהו אופן. ולכן התורה רק נותנת לזה עוד יותר תוקף. עכשיו, הרבה פעמים יש אנשים, לכן כל אני חושב שהנושא הזה של מוסר טבעי, לכן הוא היה כל כך מרכזי אצל הרב קוק, כל כך מרכזי אצל הרב עמיטל, כל כך מרכזי אצל הרב סולובייצ'יק, אצל הרב ליכטנשטיין, שיש מוסר טבעי, כי בני אדם הם שואפים לדברים, לרוח. אז כשבאה התורה, זה מצא מין את מינו וחוזר ונאור. זה לא הופך להיות איזשהו סתירת לחי, איזשהו... עכשיו, יש תפיסות דתיות, שאני יכול להסביר מאיפה זה בא להם, אבל שילך להם גם, כן? שהם רוצים, הם חושבים שאם נגיד שיש מוסר בלי תורה, אז מי צריך את התורה? אז לכן, כדי לחזק את התורה, מה הם אומרים? בלי תורה, אפקר. עכשיו, מה הם עושים? הם גורמים לכך שהאנשים הדתיים כל הזמן פוזלים לעולם המופקר הזה. כלומר, אצל אנשים, ככל שאנשים יותר חשופים לתיאוריות כאלה, אז יותר ויותר נראה להם אדם חילוני ערכי כביריה משונה. משום שמילא אני צריך להיות ערכי כי אני מה דוס, ברוך השם, לא עלינו, מחק את המיותר. אבל הוא שהוא לא, אז מה פתאום שהוא כן? כי הרי החילוני התיאורטי, לכל דתי יש חילוני תיאורטי, לפחות אחד, וירטואלי, תיאורטי, איך שתרצו, כן? יש, כן? אבל מה היה קורה אילו לא? עכשיו אני רוצה לטעון באופן עמוק שהחילוני האילו לא הוא לא בהכרח אפקר פטרו, בוודאי שלא. למה לא? יש בהחלט שיש, אבל כל מה שיש בלי תורה יש פי כמה וכמה עם תורה. אז זה הטיעון הנוסף שרציתי לטעון, שכשאתה חי בתפיסת עולם פילוסופית תחו יהודי כמו רוזנצווייג, אתם עוד לא יודעים שצריך, כדאי לקחת אותו. אז אני אומר לכם, תיקחו אותו בהזדמנות. או לוינס. פילוסופים, חשובים. למה הם היו בתוך זה? בדיוק בסיבות שעכשיו הסברתי לכם. לא בגלל שהיה להם קלטת של מתן תורה. לא בגלל שהיה להם ודאות יותר טובה מלכם לגבי מה? לגבי המסורת. לכולנו יש אותה ודאות במסורת. לאף אחד פה אין מסורת יותר טובה מהשני. לגבי מתן תורה. כולנו, ההתחברות שלנו למתן תורה דרך המסורת היא באותה צורה. אז למה לוינס ורוזנצווייג היו כאלה דוסים? או אפילו הרב קוק? אני חושב שמה שעזר להם זה שבאמת העמדה הבסיסית של רוזנצוויג, של לוינס, של הרב סולובייצ'יק, אם תרצו, פעם שאלתי את הרב ליכטנשטיין, למה אין בשום מקום התמודדות של הרב, לפני הרבה שנים, לפני שהגעתי לישיבה, שאלתי אותו, למה אצל הרב סולובייצ'יק, אני הרגשתי בעיה, מה הייתה הבעיה? אמרתי, הרב סולובייצ'יק מצד אחד חשף את התלמידים שלו לכל ההשכלה הכללית שקיימת. נכון? הוא נתן לזה ברכת הדרך. הוא רצה שילמדו, אבל הוא לא פסל מי שלומד גם דברים אחרים. הוא אפילו היה לו חתן שהוא דוקטור לספרות אנגלית. אז איך הוא לא נתן להם מענה רציני לסוגיות של ביקורת המקרא ושל כל... מבינים את השאלה? כי לכאורה אתה נותן לאנשים, אחר כך הם הולכים... ומה? אז הוא אמר, זה לא יטריד אותו אף פעם. הוא אמר לי, זה לא יטריד אותו אף פעם. אז שאלתי, למה זה לא יטריד אותו אף פעם? אני חושב שזה ההסבר, מה שאני מסביר לכם, למה זה לא יטריד אותו אף פעם? כי כל כך, בלי המסורת של ההתגלות, היה לו מה, פשיטה שמה צריכה להיות מה? מבחינה פילוסופית, הוא התלמיד של הרמן כהן. שגם הרמן כהן היה בעד הופעת השמיים בתוך הארץ. ולא אלא על דעתו אופציה אחרת. גם הוא היה מאמין גדול בהתגלות, שוב משיקולים אקסטרה תנכיים. בסדר? האמונה של הרמן כהן בהתגלות הייתה קשורה עם התנך. אבל היא לא התחילה שם. היא התחילה בניתוח הפילוסופי שלו, של היחס בין האל לבין העולם. זה ברור מה שאני אומר? ממילא, ברור שזה התגלות. ברור שזה רבינו. משה רבינו. ותורה מן השמיים. כי השמיים חייבים להיות פה. חייבים לתת לנו איזושהי הופעה. אז ברור שהכל מסתדר. זה ברור. הוא לא עסוק בזה כי הוא לא מתחיל מאפס. הוא מתחיל מחדירה של השמיים לתוך העולם. זה ההסבר השני. לא משנה, זה ההסבר. זה לא הסבר. כן, זה כן הסבר בעצם. זה עוד כיוון שבא להסביר את העניין. כיוון אחרון, זה בסדר?
נראה עדיין אבל שאם הוא יהיה אמיתי עם עצמו, זה לא יתן בתור הוכחה. הוא יכול לקפוץ על זה כי הוא מוצא שלל רב.
נכון, זה מה שהוא עשה. הוא קפץ. ומצא שלל רב. אני חושב שאף אחד לא חושב שיש פה הוכחה. ואני אמרתי מראש שאין הוכחה. כי באמת אין לי את הקלטת של מתן תורה. היכולת שלי להרגיש ודאות במתן תורה, כמו שאני מרגיש ודאות בזה שאני מדבר אליך, היא פחותה. למרות שאצל כהן, למשל, זה לא היה ככה. כי הוא הבין שהנוכחות של האל בתוך העולם שלנו היא כל כך נוכחת, שזה היה אפילו יותר מזה שהוא ידבר איתך. אבל זה מתוך הניתוח שלו את העולם, שוב, לא בגלל... שוב, אני אומר, האחיזה שלו במסורת הייתה כמו שלי ושלך. דבר אחרון, בסדר? אתם מוכנים? זה דורש קצת לפגוש את הסיבוכים שלי, אבל בסדר. עד עכשיו אומרים את זה בסדר, כי עשה הכל בסדר. אם יש לי מפה, שיש לי מסורת שהמפה הזאת מובילה לאוצר, ומה מי שאל? מי אמר לך? אתם יודעים, קרימי, הם מחפשים את האוצר, לא מוצאים. אולי זה מפה מזויפת? מה הדרך הכי טובה שלי להיווכח באותנטיותה של המפה? מה? יפה מאוד. נכון מאוד. הדרך היא למצוא את האוצר. עכשיו, אם מצאתי את האוצר, אז מה יקרה? אני יודע שהמפה עובדת. עכשיו, להרבה מאוד יהודים זה בדיוק החוויה שלהם עם התורה. עכשיו, המשל פנטסטי, הבעיה היא בפרשנות של המשל. למשל, יש שאלה מה האוצר. שהתורה היא מפת העולם, אז יש בצורות אחרות במדרשים, נכון, שיסתכל באורייתא, ובעלמא היא לא בדיוק מפה במובן הרגיל, אפילו התוכנית הארכיטקטונית של העולם. השאלה, הוויכוח הגדול הוא מהו האוצר. ופה יש שאלה מעניינת. משום שאם למשל אתה אומר, יש אופציה שמה שאני אומר, אי אפשר להגיע לגביו לווריפיקציה, לאישוש. יודעים את המילה הזאת? זה... To verify זה לאשר. כן? ובכן, אם אני למשל אטען שהאוצר הוא עולם הבא, אז בשביל זה נאמר נמות ונראה. אין לי שום דרך מה להגיע לוידוע העניין בשיטה שעכשיו הצעתי אותה, אלא רק לאחר המוות. זוכר שלפני הרבה פעמים, לפני הרבה שנים הייתי בין אלה שהקימו את המדרשה ליהדות באופרה, בין חלוצת המדרשות בעצם. ואנחנו היינו הראשונים שהמציאו את הטישים, אחר כך זה עבר גם לישיבות. וכל מיני דברים, חוגים, כל מיני דברים היינו מהראשונים שעשו את זה. אני זוכר שאני הייתי מעביר סדנה בלילה כזה, חוגים כאלה, בסמינריונים, אני קראתי את זה, יש חיים לפני המוות. למה יש חיים לפני המוות? כי אני באמת חושב שקודם כל צריך להתחיל לפני המוות, אבל אתם מבינים, כי בתור סוגיה דתית, שהמטרה שלנו זה לחיות. אתם מדביקים השם אלוקיכם, חיים כולכם, היום, לא. אז ממילא, אם אתה רוצה לטעון שהמפה הזאת מובילה לאוצר בעולם הבא, אין אפשרות לוודא את העניין הזה בסגנון שאני הצעתי. אז חייבים, עכשיו אני רוצה לטעון, שזה מחלוקת פרשנית מאוד גדולה. האם התורה נותנת לנו מפה של מה? של החיים בעולם הזה? רק מי שיטען שהתורה נותנת מפה של החיים בעולם הזה, אז יש אפשרות להגיע לתוצאה הזו. אבל אם נטען, ופה עכשיו אני טועה, שהתורה היא החיים בעולם הזה מבחינה, שוב, לא החיים החומריים, לא החיים הגשמיים, לא החיים, היא לא מתכון להישגים, היא מתכון לעומק של חיים, לחיי עומק, וזה אני מסכים עם הרב ליכטנשטיין. זאת אומרת, אם התורה היא מפה איך להיות רב שלמה זלמן, היא עובדת יפה מאוד. וכדאי להיות רב שלמה, כדאי לכם כרב שלמה זלמן, היה יהודי מתוק. אדם סופר, מיוחד במה. אם התורה בונה אנשים של צורה, אם התורה בונה אנשים של עומק של רוח, וזה עובד להם, אז תבינו למה הרב ליכטנשטיין אין התלבטויות ולמה הרב סולובייצ'יק אין התלבטויות. כי מבחינתם המפה עובדת. עכשיו, זה תלוי איך אתה מפרש את המפה ואיך אתה מפרש את המושג מה? אוצר. זה ברור מה שאני אומר. כי אם נפרש את האוצר בצורה אחרת, אז הקושייה במקומה עומדת. ופה לפעמים צריך לשכנע את עצמך שיהודי כמו רב שלמה זלמן זה באמת תוצר. יש אנשים שלא היו מאמרים על המניות של רב שלמה זלמן. זאת אומרת שזה לא בשבילם היהלום שבכתר. אם בשביל האדם אחר היהלום שבכתר זה אנשים אחרים, אז התורה לא בהכרח מובילה לתוצאה הזו. השאלה, מה בעיניך הפסגה, מה בעיניך הדבר שאתה מרגיש אליו הערכה עצומה, והיא שאלה מאוד קריטית. עכשיו, מה אתה מעריך? זה לא תורה, זה קודם כל מה האישיות שלך. מה באמת חשוב? מה באמת באמת חשוב? לא מה בא לי. מה באמת 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 חשוב? זו שאלה רצינית מאוד. שאלה נוקבת מאוד. אספר לכם סיפור. סיפור, אבל תזכרו את זה לחיים, בסדר? אני פעם. לפני שהתחתנתי עם אשתי, אז חיפשתי אופציות אחרות, כן? ברוך השם שלא, כי התחתנתי עם אשתי. אבל אחת מהאופציות הייתה בחורה שיצאתי פעם אחת. ובסוף שלא הלך, לא אמרי, לא שום דבר. היא אומרת לי, טוב, זה לא הלך כי לא צמתי היום. אמרתי לה, ברוך השם שזה לא הלך, מה לי אחת כזאת, זאת אחת שצריכה לצום, וזה לא הלך כי לא צמה. אז שאלתי אותה, מה את מתכוונת? אני חושב ששאלתי, כי התשובה מלווה אותי. זה לא רלוונטי, אבל התשובה הייתה, אם אסביר לי ככה, תראה. אני, כשאני יוצאת, אני בדרך כלל צמה. למה אני צמה? כי אני רוצה להיות רצינית. כשהולכים לפגוש בחור, צריך לדעת מה באמת חשוב ומה פחות חשוב. ואם אני צמה, אז אני רצינית. אז אני לוקחת את הפגישה ברצינות, ואני יודעת מה באמת באמת חשוב ומה לא חשוב. אבל אם אני הולכת לדייט בלי לצום, אני לא רצינית. ואז, סתם. אז תצומו קצת. לא, אני אומר את זה ברצינות. אנחנו עוסקים בדברים סופר רציניים. מה באמת חשוב? מה באמת נחשב בעיניכם? שוב, תזבו את כל ה... בעיניכם, שלכם. מה נחשב אוצר? ואז תדעו, אם המפה טוענת שזה אוצר בעיניה, והיא מביאה לאוצר הזה. עכשיו, להרבה מאוד יהודים זה החוויה של השם בכל זאת מהתורה. שהתורה נותנת עומק עצום לחיים שלהם, מקדשת את החיים שלהם, מצליחה לבנות עולם רוחני, שמיים על הארץ. באמת, הכל חוזר ליחס הזה בין שמיים וארץ. מי שבאמת העולם שלו הוא נטול שמיים, נטול רוחניות, נטול נצחיות, נטול ערכים מוחלטים, אז התורה בשבילו היא לא חיים, היא עורקת אותו. באמת כך. אבל מי שמבין את העולם כמרחב שבו השמיים יכולים להופיע בעת שהוכנו החומרים לקבלם, זה כמעט לשון של מי? של רבי יהודה הלוי, נכון? שיופיע העניין האלוקי, יופיע השמיים בתוך המציאות שלנו, בתנאי שיוכנו החומרים לקבלם, כלומר יש אופציה של הופעת השמיים בתוך המציאות. מי שמאמין שזה האופציה, שיש אופציה כזו, אז הוא נמצא במקום אחר. אז כשהוא מקבל את הנוסחה להופעת האופציה הזו, הוא סס ושמח ומודה. אז אני שוב אומר, אמרתי כמה אפשרויות. אני לא חושב שאף אחד מהשאריות סותמת את הגולל על ההמלצה שלי שלא מתקבלת, אבל זה לא פשוט שתתקבל, שאין ספק שאיזשהו מעמדון הר סיני בכל דור ודור היה עוזר, אם כי יש חלק מההוגים שאומרים ש מה באמת כל שנה צריך לתת הופעה נוספת. יש תפיסות כמו ש ברויר כותב בכוזרי השני, שאומר ש הרעיון של מתן תורה אומר שזהו מה שיש לו לומר הוא כבר אמר, והשאר אידך פירושו הוא זיל גמור, שבאמת כל השאר בעצם מגיע אלינו מתוך דבר השם, תוך דבר השם הזה הוא מופיע אלינו בערוצים של פרשנות שמאפשרים איזשהו מפגש מרתק בינינו לבין הדברים, חיי עולם שנטע בתוכנו, ושהקדוש ברוך הוא פינה את הזירה לאותה תורה של תורה שנקראת תורה שבעל פה, שעולה מתוך המפגש האנושי עם התכנים הללו. טוב, אני רק אעבור הלאה כדי לפתוח את הסוגיה הבאה. מה אומר לו על זה החבר? אם כן תורתכם, מה כתוב שמה? אם כן, אם הכל מתחיל ממתן תורה, ואם הכל מתחיל מההתגלות, אם הכל מתחיל מההופעה של אנוכי השם לוקח, המתגלה, האלה מתגלה, ואיך הוא מתגלה? אנוכי אשר הוצאתיך מארץ מצרים, בית עבדים, אם כן, אין תורתכם אלא מחייבת אלא אתכם בלבד. כן, גול עצמי נוסף, אתה רק מתחיל, ואתה ישר אומר לו, תשמע, נכון, אנחנו, אתה גוי, אתה לא שייך לעסק. נכון? כי אם אתה מדגיש את ההתגלות, ההתגלות היא בעצם רק למי? לעם ישראל, וישר הגזענות היהודית המפורסמת מבית מדרשו של ריהל מופיעה פה ישר על התחלת הספר, והסוגיה הבאה היא תעסוק בסוגיית הגזענות. אנחנו בעזרת השם נעלה את הדיון סביב הנושא הזה, האם אנחנו גזענים? התשובה כמובן היא כן, ואיך בכל זאת אנחנו יכולים להסתכל עצמנו בפרצוף ולהרגיש בנוח, כי למשל אותי זה מחלי להיות גזעני, אז איך אני בכל זאת בסדר? אני רוצה לטעון שזה בעיה, זה לא פשוט לנו, זה לא פשוט. סוגיית הגזענות היא, מי שזה פשוט לו לא פשוט לי איתו. אבל אני לא מתכחש לעובדה, אני רק גאה בה אפילו, אני אומר, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, רצית בנו, נו, נו, כל הזמן נו, אבל איך אני נושא פניי מול גוי תמים? טוב, השאלה היא שאלה, אני לא צריך גוי בשבילה. עד כאן להיום. זה שודר בשידור חי. מקוקלד.
נזכור גם, ולא רק...
זה 32 מדינות. בסדר. טוב.
תודה רבה.
רגע, בעדייך השלישית היה קשה.